אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני ההסקטים השונים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין ומשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. שלום בשניכם, שלום מאיה.
שלום יובל. מי שומע על דוב גפונוב? זאת הייתה הכותרת במקור ראשון בשנת 2005 בכתבה של צור ארליך. וככה הוא כתב, להיות נשכח, זו אולי מהותו של המתרגם. שהרי מה מבקש המתרגם המעולה אם לא להיטמע בלי טביעות אצבע, בלא אשר שריד לעצמיותו, בתוך יצירתו של הסופר שהוא מתרגם.
אולי הוא מבקש להיזכר.
אנחנו פה, אתה יודע, יש לנו כאן עניין רציני מתרגמים.
כן, מנסים להזכיר אותם, אני לא יודע. אני לא יודע שמבקש, מתרגם מעולה אולי להיטמע בלי טביעות, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה נכון.
צור ארליך חושב שמתרגם נשכח היא איפה מחמאה. עוד לכך שמלאכתו הייתה מושלמת. תרגומיו הפילאים של דוב גפונוב היו כאלה. האם הוא עצמו מתרגם נשכח? האם מילאה החברה הישראלית את חוב הכבוד והזיכרון לאחד ממעשירי הגדולים של הלשון העברית שפעל במרתף חשוך, חולה ושבור גוף, מנותק מכל סביבה דוברת עברית, מאחורי מסך הברזל הסובייטי? בניסוח אחר, האם שמעתם על דוב גפונוב? זאת שאלה.
השאלה היא ללא ספק במקומה.
אוקיי, אז אנחנו נדבר היום עם אורן ולדמן על דוב גפונוב, מתרגם האפוס הגיאורגי, אותה אורן אמר, מאת שוטה רוסטבילי, שהחודש מציינים 50 שנה למותו. גפונוב עומד במרכז ספר הביקורים שכתב ולדמן, אמר בירושלים, ננסה להבין למה דווקא הדמות הטרגית הזאת הסעירה את דמיונו. מי היה דוב גפונוב, שהיה אגב, הוא זכה בפרס צ'רניחובסקי לתרגום, זה לא שאף אחד לא ידע מי זה אף פעם, ולמה שכחנו אותו? על זה נדבר עם אורן ולדמן.
קראו לו נס ספרותי.
נכון, עילוי.
עילוי.
שלונסקי אמר עליו שהוא עילוי.
כן.
אבל שוכחים כל דבר בחיים האלה, זה לא כזה מפתיע בעצם.
היו לא מעט אנשים גדולים כמוהו שאנחנו לא זוכרים.
נכון, אז הנה, נזכיר אותו קצת היום. אנחנו נדבר גם עם הסופרת הילה בלום, ועם מגי כהן, המתרגמת של הילה בלום, של הספר של הילה בלום, ליוונית, שתיהן משתתפות בתוכנית השהות, הרזידנסי של משכנות שעננים, שהוקדשה השנה לספר של בלום, זוכה פרס ספיר, איך לאהוב את ביתך. אנחנו נעשה את זה במסגרת פינת התרגום שלנו, שפה אחת ודברים אחדים.
נכון, אבל לפני זה, אם חיפשתם כמוני חיזוק להתנסות שלכם על כך שאתם קוראים ספרות יפה ולא ז'אנרים. עכשיו יש גם עדויות מדעיות ליעילות של קריאת ספרות יפה. אפשר להתווכח מה זה ספרות יפה, אנחנו מתווכחים לפעמים, אבל כרגע זה ברור למה מתכוונים נדמה לי, ואם לא יהיה ברור, תכף יהיה ברור. בכתב העת המדעי Personality and Social Psychology Bulletin, אלון האישיות והפסיכולוגיה החברתית.
תמיד זה נשמע מפוקפק, השמות האלה, לא?
המילה בולטין היא כבר נשמעת לי מפוקפקת. למה לא קוראים לזה כתב עת, מה זה בולטין?
למה לא אופנזין? אופנזין פשוט.
בולטין זה מה שהוועד בית שלנו מחלק לנו בדואר, פעם בחודשיים, כדי שנדע שהם תקנו את המרזב.
כן? אני מקבלת וואטסאפים מאוד מפחידים מהם.
נכון, כבר לא מחלקים את הדבר, זה מגיע בוואטסאפ. בכל מקרה, בכתב העת המדעי המכובד הזה, מפרסמים מחקר חדש, מעניין מאוד מבחינה ספרותית, ולפיו קריאה של פרוזה, ספרות יפה, בראשית החיים מקושרת עם תפיסה מורכבת יותר של העולם בקרב אמריקנים.
יכול כאילו להיות שזה עובד רק על אמריקאים.
יכול להיות, לא, אבל הם תמיד אומרים את זה, כן? הם אומרים, יש להם את האוכלוסייה שהם בדקו, הם לא יכולים להגיד שום דבר, אני אגיד על גיאורגים. וחיה אחרת, אי אפשר לדעת, אולי אצלם, זה הפוך. בכל מקרה, גם תפיסה מורכבת של העולם זה דבר שפסיכולוגית אפשר להתווכח על מהו. הם מגדירים את זה כהבנה של מורכבות הייחוס, שלא לגמרי סגור על בכלל מה זה אומר, אבל בגדול, עושר פסיכולוגי, הבנה שאי שוויון בין זמננו אינו לגיטימי, ההבנה שבני האדם אינם מאופיינים על ידי דבר אחד, שיש diversity, שיש
גבול. אבל מה זה הדבר הזה שאי שוויון בין זמננו אינו לגיטימי? כי יש אנשים, למשל, עם תפיסת עולם שהיא מאוד סדורה, נגיד, והקפיטליזם חושב שאי שוויון הוא מאוד לגיטימי.
כן.
אז, ואנשים נכבדים ומשכילים חושבים ככה.
זה שאלה שאת צריכה להפנות למבצעי המחקר, ולשאול אותה מדוע הם הגדירו את זה כך. נגיד, הם אומרים, נגיד, אם בן אדם רואה שנשים מרוויחות 30% פחות מגברים, אז הוא אומר, למרות שזה מה שמקובל מאוד בימינו, זה נראה לי לא בסדר. זה מצביע על תפיסה מורכבת. אני כגבר יכול להגיד, זה נראה לי אחלה, אבל הם לא מסכימים.
לא, אתה יכול גם להגיד, זה נראה לי לא בסדר, אבל לא כזה אכפת לי מזה. כלומר, אני בסדר, כי...
זה נראה לי בסדר שיעלו להן ל-100%, אם יעלו לי ל-130, נגיד.
זה גיוני. אנחנו, אגב, אנחנו רובנו נסכים לזה, כי לפחות נקבל עוד 30%. טוב, הממצאים האלה מבוססים על סקר מקיף שנערך בקרב 5,176 אמריקאים, בדיוק ככה, 5,176, במטרה למפות את הז'אנרים הספרותיים השונים ואת התרומה שלהם לתפיסת העולם של הקוראים. אז הם בדקו ומצאו שבשלבי החיים המוקדמים, קריאה של פרוזה נרטיבית שמציגה עלילות סטנדרטיות יותר, כמו למשל רומנים רומנטיים, יכולה להיות מקושרת לתפיסות עולם מורכבות פחות. שזה די הסביר לי את הבעיות שלי בחיים, כי יש לי איזו כרטיסייה כזאת מכיתה ד' שבה אתה יכול לראות שקראתי רק החמישייה והשביעה, חמישייה והשביעה הסודית, ומכאן התחילו כל הבעיות שלי
לכן,
בחיים.
לכן תפיסת העולם הלא מורכבת שלך.
בדיוק.
הז'אנר שמקושר אצלם לתפיסת עולם מורכבת יותר הוא סיפורים קצרים, אגב, ספציפית. כאילו, אם אתם רוצים, אם זה את הרצון שלכם, תנו לילדים לקרוא סיפורים קצרים, ולא את, נגיד, לא יודע מה.
אבל תלוי של מי. סיפורים קצרים שהם ספרות
כן,
יפה.
כן, ברור, לא.
עכשיו, ספרות תחתונים. יפה...
קפטן תחתונים זה לא סיפורים קצרים, זה מראה איפה את עובדת גם... בחיים.
זה גם לא ספרות יפה.
אני לא יודע, בני יתווכח עם התפיסת עולם הבלתי מורכבת הזאת שאת מציגה כאן. בכל מקרה, אבל הפרוזה, הספרות היפה, זה הבייסליין, זה הנקודת הבסיס. מכאן אתה יכול להתגיד, האם אנחנו רוצים רומנים, האם אנחנו רוצים סיפורים קצרים, האם אנחנו רוצים ממוארים וכו' וכו'. סיפורים קצרים זה הדבר שכידוע התפיסה בישראל זה שישראלים לא אוהבים סיפורים קצרים, מה שיכול אולי להצביע על תפיסת העולם הלא מורכבת שמאפיינת אותנו כאומה. התרומה של הספרות הזו לתפיסת העולם לדעתם, היא לא בגלל שהם מעוררים אמפתיה או משהו כזה, אלא כי הם מציגים שוני, שוב, הם רוצים שוני. בכך הספרות הזאת מזכירה לקורא שגם המציאות מגוונת ולא עשויה מקשה אחת, יכול להיות שבגלל זה סיפורים קצרים יותר מתאימים, זה כי נגיד אתה קורא קובץ של סיפורים קצרים, יש לך הרבה סיפורים קצרים שונים, ואין לך רומן אחד שאומר דבר אחד. ספרות לא רק מעניקה לקוראים נוהג חברתי, אלא בכך שהיא, האיכות שלה בכך שהיא מציגה שוני, חדשנות ובלבול. זאת אומרת, בלבול זה דבר טוב. היא מדגישה את העובדה שהעולם הוא מקום מורכב בצורה קיצונית.
טוב, זה ממש outrageous. אז כשהם מדברים על ז'אנרים שפחות תורמים לכך, הם מדברים על רומנים לבוגרים צעירים, כל הדבר הזה שנקרא young adults, שהוא זה עלית היום, אז זה, זה לא, נכון?
לא.
זה אנחנו מוציאים.
החוצה.
תוציאו גם בבקשה מתח בדיוני.
מדע בדיוני.
מדע בדיוני, סליחה. רומנים רומנטים אמרת, צ'יקליט, ברור שזה לא, ומסתורין ומתח. זאת אומרת, הוצאנו את כל אלה, זה לא נחשב.
לא.
כל מה שלא מוגדר, ספרות יפה, או כן. לפחות ככה היה נהוג עד לא, היום זה כבר מיושן, נתייחס ככה כמובן לדברים, אבל בסדר.
זה, אני לא מדען, אבל זה נשמע לי מפוקפק.
מאוד מפוקפק.
קצת מפוקפק.
אבל כיפי.
אגב, עזבי את זה שכאילו, בואי לא ניכנס רגע להסכמה שלנו מבחינה אומנותית. רק מבחינת שיטת המחקר. סקר. הם לקחו כל מיני כאילו, אנשים שקוראים ספרים, ואז הם שכחו להם שאלון.
יכול להיות שזה פשוט הפוך, יובל, שאנשים שקוראים סיפורים קצרים, נגיד, הם יכלו להגיע למסקנה.
הם עונים על סקרים יותר טוב.
הם, לא, אולי הם אנשים יותר מורכבים, אלה שקוראים סיפורים קצרים היום, אבל הם לא ככה בגלל שהם קוראים.
אולי הם קראו סיפורים קצרים בגלל קצרים. שהם היו מורכבים כילדים, את אומרת.
לא,
הם התחילו כמורכבים.
הם מורכבים, כן. אולי הם...
זה גם סוגיה...
זה גם קצת מפוקפק, אבל בהחלט, כבר יותר, כל... יותר הגיוני.
אני גם בכלל לא... אני עדיין לא מבין איך הם מגדירים מה זה תפיסה מורכבת יותר של העולם, ומה מוביל אותה. אני לא יודע, את יודעת, אנשים קוראים מדע בדיוני, זה האנשים, ופנטזיה, זה אנשים מאוד מיוחדים.
נכון.
אפשר לראות אותם היום, כשזה קצת יותר פורח בישראל.
נכון. טוב, בלי לעשות סקר, ברור שמדובר כאן בהבלים, אני לא יודעת אם מותר כבר להגיד את זה היום, אז נגיד הבלים לכאורה... כמובן.
חדשות ההבלים נקרא.
מדע בדיוני זה ז'אנר מאוד מתוחכם, שבהחלט מציג את העולם, למשל, כמקום עם מורכבות גדולה, ושיש בו חדשנות, לא? הרי זה כל העניין.
כן.
יש בו שוני, ובטח שיש בו בלבול של האדם מול מה שמתרחש שם. אני מפקפקת בסקר הזה, לכאורה.
אני שב ואומר, אנחנו אמרנו את זה כבר הרבה פעמים, אבל אולי צריך להגיד את זה עוד פעם. נגיד, אנשי הספרות היפה קוראים רומן כמו, סתם אני זורק, 1984. ואז אומרים, לא, זה לא מדע בדיוני. זה
ספרות יפה. כמובן.
היא פשוט משתמשת בז'אנר. אז איך הם מגדירים מה זה מדע בדיוני? 1984 זה נחשב אצלם לספרות יפה, זה בטח לא סיפורים קצרים, אבל אין זה ספרות יפה או מדע בדיוני. נגיד טולקין, זה ספרות יפה או שזה פנטזיה?
לא, זה לא ספרות יפה. זה פנטזיה, אני חושבת שבמדרג המיושן הזה, פנטזיה זה אפילו פחות ממדע בדיוני.
כן, כן, זה ממש פנטזיה.
זה נורא, זה נורא ביום.
בכל מקרה, אז אנחנו, כשאנחנו רוצים להגיד שמשהו ספרות יפה, אז אנחנו יודעים איך לעשות את זה גם אם הוא שייך לאחד הז'אנרים האלה, כדי להרוויח את כל היתרונות. מה שכל הסיפור הזה...
באמת. יכול להיות שמי שעומד מאחורי הדבר הזה, זה איזה כותב סיפורים קצרים ממולח, שהחליט כן. שזאת הדרך אולי... שלו להרים לסיפורים הקצרים
אולי
בעולם.
אולי זה יוזמה של קבוצת הפייסבוק בשבחי הסיפור הקצר, קבוצת הפייסבוק הישראלית, שמירי שחה מובילה, אתמול דיברנו עליהם.
מתוחכמים.
מאוד מתוחכמים, מאוד מתוחכמים, אמרו לעצמם, איך נשקם? את הדדמית של הסיפורים הקצרים בישראל, יפה מאוד, עבודה לא רעה. הגעתם לרדיו.
בסוף החודש הציון יום השנה ה-50 לפטירתו של דוב גפונוב, מתרגם האפוס הגיאורגי אותאור נמר, שכתב שוטה רוסטוויאלי במאה ה-12. גפונוב עומד במרכז ספר הביקורים, רומן ביקורים, של אורן ולדמן, נמר בירושלים, שיצא לפני כשנה בהוצאת 2, ובו גם מתוארים חייו של גפונוב, אבל יש בספר הזה יותר מגפונוב. זה סיפור התבגרות של נער אחד בן 16, ערן וולוצקי, נער בישראל של שנת 1972, שקושר קשר עם גפונוב. גפונוב שוכב בבית החולים, הוא מגיע, זה סיפור אמיתי, זה שהוא שכב בבית חולים, הוא הגיע לארץ, ומהמטוס על הלונקה הובילו אותו לבית החולים. הנער הזה פוגש גם נערה שמאושפזת במקום, שניהם עם רקע משפחתי בעייתי, עם אמהות קשות, נהדרות, מן עולם, שנת 1972, זה מן עולם כזה שבו ההורים, הם, רבים מהם, ניצולי שואה, קשי יום. נמר בירושלים, כמו שאמרתי, הוא הרומן הראשון של אורן ולדמן, קדם לו קובץ הסיפורים הקצרים, סיפורי יוגה. שלום אורן ולדמן.
שלום מאיה ושלום יובל.
שלום.
אז מה פתאום החלטת לקחת את הדמות הזאת של דוב גפונוב דווקא, ולמקם אותה בתוך הרומן הזה, שהוא לא על דוב גפונוב הרומן, אבל הוא דמות בו?
נכון, הוא דמות משמעותית ברומן. תראו, ישראל של 1972, זו תקופה מאוד מיוחדת נראה לי בתולדות האומה, רגע לפני 1973, כשהיינו, אני חושב, עדיין נאיבים ואופטימיים, והכל היה אפשרי. יש משהו לסיפור של גפונו והסיפור של אותו אורן אמר, שהיה מבחינתי שיקוף שלא יכולתי להתעלם או לא לנצל אותו לטובת רומן ההתבגרות הזה. זה סיפור שככה נחשפתי אליו, גיליתי אותו ממש במקרה על הדרך, הייתי כל כך מוקסם והמום ממנו, שלא יכולתי שלא ככה להשתמש בו ולנצל אותו לטובת רגע הרומן שלי.
אבל מה הקסים אותך? כלומר, הוא דמות נורא נורא טרגית, גפונוב. הוא דמות שאתה יודע, הוא הגיע לפה, הוא רצה להגיע לפה, הוא סירבו לו, הוא היה מתרגם מבריק, והוא בסוף בא לפה למות.
כן. תראו, יש פה סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור. עוד לפני גפונוב, היצירה אותאור נמר, שכל כך נכתבה בישראל, בירושלים. צריך להבין, זה יצירה, האפוס המכונן הגיאורגי,
כן.
שנכתב במאה ה-12 במנזר המצלבה בירושלים, כשמאחוריו יש סיפור אהבה, גם טרגי, בין רוסטוויאלי, שעד בכלל שר האוצר, והמלכה תמר, שהיא מלכת גיאורגיה, סיפור אהבה לא ממומש, שבעקבותיו רוסטוויאלי נשלח לגלות, פה בירושלים, ויש פה סיפור של אהבה לא ממומשת, סיפור של יצירה ספרותית שנכתבת פה, ובאופן מקביל גם גפונוב, שבוחר לתרגם מכל היצירות בעולם את היצירה הזו, מבריח את המכתבים שלו, אנחנו בתקופה שברית המועצות מנתקת יחסים עם ישראל, כן. אחרי ששת הימים, הוא מבריח את התרגום פה לארץ לשלונסקי, שלונסקי מוציא את היצירה לאור פה, וגפונוב באופן טרגי לא מקבל, כמו שאמרתי, אישור עליה לארץ, והוא בחור צעיר, בחור דחף שהם חיים מאוד קשים, שרוצה לקבל פרסום והכרה, ולא מקבל את זה. והוא על ערב דווי, בחור בן 38, מקבל אישור לעלות לארץ, כי הרוסים בטוחים שהוא תוך ימים ספורים ימות, והוא שוכב שנה בבית חולים, בבית חולים תל השומר, והולך לעולמו בעצם כשהוא מגיע כמעט עד לבאר של ההכרה, ולא נהנה ולא שותה ממנה. כן. משהו בסיפור הזה, פשוט לא יכולתי שלא לנסות לממש, אבל לא איזושהי גאולה ספרותית. ומשהו מאוד משך אותי בדבר הזה. אין לי הסבר רציונלי לזה.
כמו שאמרת, בשנת 69 יצא תרגום של גפונוב בארץ, הוא קיבל עליו את פרס צ'רניחובסקי, כמו שאמרת, הוא בכלל היה עדיין מסורב אליה, ולא יכול להגיע לקבלת הפרס. שלונסקי דיבר על העבריות השורשית של התרגום, בקיאות ואינטואיציה, שאיבה מן המקורות וקשב, מפעילים בה שפעת כוחות חיוניים, עד כדי שליטה וירטואוזית בסגנונות שבלעדיה לא הייתה מתאפשרת מלאכת מחשבת זו. זה מה שהוא אמר. הוא אמר עליו שהוא עילוי, והוא זה שהביא את התרגום הזה לדפוס, אז בספריית הפועלים. בוא נשמע קטע מכל ישראל שבו אברהם שלונסקי קורא את הפתיחה של אותי אור הנמר לרגל הזכייה של גפונוב בפרס צ'רניחובסקי.
המציב תיבל בחוזק ימינו על מכוניה, ויפח רוחו ממעל באפי כל המוניה, ויקנינו את הארץ כלולה בצביוניה, מידו שלטון רביה וממשלת אדוניה.
מקסים.
בעצם יש גם בספר הזה משהו ארס פואטי. כלומר, הגיבור שלך, שהוא עוד לא יודע כל כך מה הוא יהיה בחייו, הוא בסך הכל בן 16, אבל יש לו כל מיני תוכניות להימלט מהמציאות שבה הוא גדל.
הוא רוצה להיות צייר.
הוא רוצה להיות צייר, אבל זה אומר לנטוש את אבא שלו.
נכון.
ובעצם יש פה איזה דיבור, איזה מעין דיבור, בין מה האומנות יכולה לעשות לך? מה האומנות של התרגום יכולה לעשות לך, עד כמה אתה יכול להשתמש בה כדי להימלט, ומה קורה כשאתה נמלט, לא תמיד זה נגמר טוב, כמו במקרה של גפונוב, למרות שאתה עושה איתו חסד אחרון בספר שלך.
נכון. קודם כל, בכלל, אני חושב שהספר עוסק קודם כל בבדידות, כמצב קיומי כמעט. כל הדמויות בספר הזה, גם האמיתיות וגם המדומיינות, הן בודדות במהות שלהן מצד אחד, ולכולם מנסות למצוא יציאה או פתרון או הקלה בבדידות דרך יצירה. כמובן ערן שמצייר וגפונוב שתרגם, אבל גם חווה, ככה נערה שערן מתאהבה והיא רוקדת, ואפילו אבא של ערן שהוא דמות בודדת מאוד ומוציא ככה, עובר דרך תבשלים ובישולים, שזה הדרך המרכזי שלו שהוא מתקשר בה עם ערן. אני חושב שכל הדמויות מנסות להשתמש בה ביצירה כקרדום ליציאה מהבדידות, במיוחד כמובן גפונוב, ודרך אגב גם רוסטבלי, ישב במזר המצלבה, כלוא במעצר בית, וכותב את יצירת המופת הרגעות של כל הזמנים. כל הדמויות משתמשות ביצירה הזאת כאיזשהו כלי, כלי אולי גם לשאלה הכי גדולה, של מה בכלל עלינו לעשות, אבל מה המשמעות. ואני חייב להגיד שיצירה שעבדתי עליה, ניסיתי לעבוד עליה 14 שנה. שאלו אותי, למה זה לקח כל כך הרבה זמן? ומעבר לשעשר שנים בערך השקעתי בתחקיר רק וללמוד את כל הסוגיות האלה, לקח לי הרבה מאוד זמן להבין, למרות שגברה לי את כל הסיפור בראש, על מה באמת הסיפור שלי. זו שאלה ככה שמירי רוזובסקי, שאחרי את הספר, כל מה שאלה אותי, הכיר את הטקסט, אמר לי, אז שאתה לא תדע על מה הסיפור באמת, לא יצא מזה ספר. וכמו כל הקלישות, גם אני בקורונה, הייתי בקנדה, בכלל גרנו בקנדה 3 שנים, ומצאת את עצמי, בבדידות איומה, לא יכול להגיע לארץ, מנותק ממשפחה ומחברים.
עם 5 ילדים, אני חייבת לגלות. זה הרבה עבודה בבית, כן.
בדיוק, ומבין רגע שאני באמת בחוויה מאוד קשה של בדידות ולבד, וא' מבין פתאום מה זה בדידות, מה זה להיות במדינה זרה ולא יכול להיות מסוגל להגיע לארץ, ומבין שהיצירה, במקרה שלי כתיבת הספר עצמו, זה הסולם לצאת החוצה מהבור הזה. וברגע שהבנתי את זה, הספר סוף סוף הסתיים ונכתב.
יש גם עוד אחד מהנושאים שבעיניי לפחות יש פה בספר, זה העניין הזה של האימהות.
נכון.
יש פה אימהות נוטשות, או כאלה שהן מאוד מאוד פגועות מחוויות מלחמת העולם השנייה, חוויות במרכאות. יש פה עניין עם האימהות, האימהות אינן, וגם באיזשהו אופן אתה, האמת היא שאימא של גפונוב ישבה לידו בבית חולים כשהוא היה חולה, כי הוא עלה איתה לפה, אבל אתה הוצאת אותה מהסיפור. העלמת את האימהות מהספר הזה.
נכון. הרי שאלה באמת, שתמיד שואלים אותי, רגע, מה הסיפור שלך עם אימא? אז תראו, אני אגיד לכם. קודם כל, כמו שאתם בטוח יודעים, זה לא שישבתי לכתוב ספר, אמרתי, יאללה, בואו נעשה ספר בלי אימהות. זה מסוג הדברים ככה שתוך כדי כתיבה, קראו. בגרסה הראשונה של הספר דרך אגב, אמא של גפונוב הייתה בספר. Mm-hmm. כי הייתי מאוד נאמן לאמת ההיסטורית. אבל כשהבנתי שהבדידות היא אחת התמות המרכזיות, וכשהבנתי שהקשר עם אמא או היעדרו, הוא הדבר בעצם הראשון, ובעצם מה זה הבדידות? היא מתחילה בחיתוך חבל הטבור. שם אנחנו צריכים בעצם בודדים. הבנתי שאם אני רוצה להעצים את הלטובה פרוזאית, אני צריך להוציא גם את אמא של גפונוב מהסיפור, כי יש משהו לילד, זה לא משנה כמובן גם את האיש בוגר, שאתה בלי אמא או אמא לא מתפקדת, שהוא בעצם הסמל בעיניי לפחות הכי עמוק לבדידות. ולכן בצער, כי היה לי קשה אם זה הוצאתי את אמו של גפונוב מהסיפור, אבל באחרית הדבר לפחות תיקנתי את האמת ההיסטורית לפחות, כי באמת הייתה וטיפלה בו, והייתה דמות מאוד מעוררת הערכה ככה מכל הסיפור ששמעתי עליה.
אז בוא נגיד שלא רק, ואתה עושה עבורו עוד דבר בספר שלך, אבל תקראו ותוכלו לראות מה נעשה שם, אבל גם בחיים האמיתיים אתה עשית עבורו, בעצם בזכותך עכשיו יש אירועים שהתקיימו לרגל 50 שנה למותו, זה התקיים, אמנם זה קורה החודש, אבל זה מתקיים בספטמבר, מה הולך לקרות?
נכון, אז קודם כל באמת היה לי איזשהו רצון אמיתי להחזיר את גפונוב, או להביא אותו לתודעה הציבורית, כי כשאני שמעתי עליו, כשנחשפתי לזה לא שמעתי עליו מעולם, והייתי לזנות סטודנט, ואז תל אביב, גם בחוג לספרות, ואף אחד ציבי לא שמע עליו ולא הכיר את הסיפור, וזה פשוט זעזע אותי האנונימיות הזאת. ואני קיבלתי החלטה ככה לרגל שנת ה-50, באמת לנסות לעשות איזשהו ערב יום עיון לזכרו אקדמי, גפונוב צריך להגיד גם, הוא חבר כבוד של האקדמיה ללשון העברית, ולשמחתי, למרות שלא כל הגופים נענו בקלות, אבל גם האקדמיה ללשון העברית תקיים ערב לזכרו, בשביעי לספטמבר, יש שם גם סיפור חייו ככה שאני אציג, וגם פרופסור סיריל אסלנוב, שהוא ראש המדור ללימודים צרפתיים, והמדור לרומנסטיקה באוניברסיטה העברית, ידבר על התרגום ועל האיכות שלו, וגם הספרייה הלאומית מרימה ערב מאוד מכובד, הוא יהיה בשיתוף גם עם השגרירות הגיאורגית, ויהיה פרופסור ממוקה בצוקרדיזה, שאני בטח אמרתי בשם שלו נכון, שהוא ראש תוכנית לימודי עברית באוניברסיטת טביליסי בגיאורגיה, הוא בעצם האדם היחיד בעולם שיודע גם עברית וגם גיאורגית ברמה שיכול לדבר על האיכות של התרגום הזה. אז אנחנו עושים שני אירועים שיהיו במהלך ספטמבר, וזה מאוד משמח אותי ככה שהרימו את הכפפה הזאת, כי אני באמת חושב שמגיע לו.
אנחנו נחכה לאירועים האלה. 50 שנה לפטירתו של דוב גפונוב, מתרגם האפוס הגיאורגי, אותה אור הנמר, וסוג של כוכב, הרומן שלך, נמר בירושלים. אורי ויימן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.
עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם פינת התרגום שלנו, שפה אחת ודברים אחדים. אנחנו בדרך כלל מתאמרים בה על תרגומים משפות שונות לעברית. היום אנחנו עושים את ההפך. אנחנו עם רזידנסי המתרגמים של משכנות שעננים, תוכנית שהות שבאה מדי שנה נבחרת יצירת ספרות ישראלית שמתרגמיה מרחבי העולם מתכנסים בירושלים יחד עם הסופר או הסופרת כדי לעבוד על התרגום. השנה זה רק מתרגמות לדעתי. רק מתרגמות.
הגיעו רק, כן, 8.
נכון.
זה מדהים.
השנה היצירה הנבחרת היא איך לאהוב את ביתך של הילה בלום, שגם זיכה אותה בפרס ספיר. הוא נרגש לתרגום לכ-20 שפות, השפות שבהן עסקה הסדנה, אנגלית, פולנית, קרואטית, סלובקית, יוונית, ספרדית, גרמנית ואיטלקית. זה נשמע כיף. אחת המתרגמות שהשתתפו ברזידנסי היא מגי כהן, שמתרגמת מעברית ליוונית, ועד כה תרגמה ליוונית כמעט את כל הרומנים של א' ב' יהושע. היא זכתה על תרגום מסע אל תום האלף בפרס הלאומי לתרגום ביוון, והיא תרגמה ליוונית גם את עמוס עוז, את אהרון אפלפלד, את אדגר קרת, דוד גרוסמן, ובינתיים נגיד שלום לסופרת הילה בלום.
שלום, שלום. ונכון, זה רזידנסי מתרגמות הפעם, פשוט מופלאות אחת-אחת, אני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל.
את חושבת שזה, את חושבת שזה שזה רק נשים מתרגמות קשור לספר שלך, איך לאהוב את ביתך, שהוא כל כולו, יש שם אמא ובת וזה, או שזה קשור למקצוע הזה שיש בו יותר נשים מגברים פתאום? צווארון ורוד.
בדיוק, שאלו את זה, עלה אתמול במפגש, וזה בדיוק מה זה בדיוק ההערה הנוספת שהערתי לפני שאני עונה על השאלה. זה גם מקצוע ש, שיש בו, אני חושבת, יותר נשים מגברים. הבחירה בנשים היא נראית לי מצד אחד מאוד טבעית. יש אגב מתרגם אחד שאני יודעת עליו שהוא לא נמצא איתנו ברזידנציה, אבל באחת השפות, ברומנית, אבל... הבחירה נראית לי מאוד טבעית, זאת אומרת, היא לא קשה להבין אותה, זה לא אומר שזה בהכרח חייב להיות נשים מתרגמות, אבל גם ברור לי לגמרי למה רוב המתרגמים הם מתרגמות במקרה שלי.
אני חושב גם, אבל מעבר לעניין המגדרי, זה גם ספר שהוא קוסמופוליטי, נכון? הוא לא צריך להיות בישראל, הוא לא צריך להיות ישראלי, אני חושב שברור מאוד מדוע יהיה מבחינת הקהל אולי ברחבי העולם שיוכל להזדהות איתו אפילו אם הוא לא ישראלי.
כן, אני חושבת אבל שזה יכול להיות נכון גם לגבי ספרות שהאוריינטציה הישראלית שלה היא הרבה יותר מובהקת, ואגב, גם במקרה הזה, זאת אומרת, שוב, זה הרי לא פעם ראשונה שמציגים לי את השאלה הזאת, אני חושבת שהספר הוא מאוד ישראלי, ישראליות, זאת אומרת, זה לא רק פוליטיקה, זה לא רק פוליטיקה זהויות, זה לא רק התבגרות בקיבוץ, ישראליות זה קודם כל שפה, זה הומור, זה נורמות של גידול ילדים, זה כל מיני דברים. אני ישראלית באופן מוחלט, אני כתבתי את הספר, הוא משקף לגמרי את הישראליות שלי, את חיי היומיום שלי פה בארץ. עכשיו זה נכון שהם יכולים להיות בחלקים גדולים שלהם מאוד מאוד דומים לחיים בארצות אחרות, אבל הם עדיין גם חיים ישראלים לגמרי.
האם חלק מה, נגיד, הדיאלוגים שהיה לך עם המתרגמות, היו באמת קשורים לדבר הזה, לאיזשהו דבר ישראלי, נגיד, האם יש דבר כזה באימהות, בהורות, שהם, הם, 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 הם תהו לגביו?
קודם כל, אנחנו עוד לא הגענו לאזורים האלה, הרזידנציה בעצם התחיל בעצם אתמול בבוקר, כי כולנו רק הגענו לפה ביום ראשון אחר הצהריים, וטיפה התקלמנו וככה. מאוד יכול להיות שזה עוד יגיע, אנחנו עוד לא הגענו לשם. בינתיים אני חושבת שרוב הדברים שהתעסקנו בהם היו קשורים להבדלים בין שפות, וניסיון להבין איזשהם, ככל האפשר, עקרונות שאולי חשובים לי, אולי מנחים אותי בכתיבה, ואיך שפה אחרת יכולה להכיל אותם.
את מרגישה שזה התפקיד, נגיד, של מערכת היחסים שלך עם המתרגמים, להנחות אותם לקווים שאת רוצה? כי אנחנו מדברים הרבה פעמים על התרגום כעל יצירה בפני עצמה, על זה ש...
לגמרי. לא, תשמע, אני בכלל הכל, הפונקציה שלי פה היא פשוטה, אני עונה על שאלות, זאת אומרת, היא ברורה, לא פשוטה, אני עונה על שאלות, וכל אלה שאלות, כל מה שדיברתי עכשיו, וזה אפרופו שאלות שהן הציגו לי, ואז עולה סיבת השאלה, אנחנו מגיעים להבדלים עקרוניים, אתה יודע, בין סינטקס, בתחביר, במשלב וכו'. אבל אני פה ממש עונה לכל שאלה שמוצגת לי. אגב, לא רק ברזידנסי, גם בשפות שלא הגיעו, שהמתרגמות לא הגיעו להיות איתנו השבוע, היו לי דיאלוגים מאוד מאוד מושכים איתם, תמיד אפרופו שאלות שהן רוצות להציג.
שלום, מגי כהן, תודה שהצטרפת אלינו.
תודה רבה.
אנחנו רצינו לפתוח, אבל נעשה את זה עכשיו, ואת יודעת, אני לא חושב שאי פעם דיברנו על תרגום ליוונית בתוכנית שלנו, וזאת הזדמנות נהדרת לשמוע ספרות עברית ביוונית. היינו רוצים מאוד מאוד לשמוע אותך קוראת את פסקת הפתיחה של איך לאהוב את ביתך ביוונית.
אוקיי, ברצון רב. Την πρώτη φορά που είδα τις εγγονές μου, στεκόμουν στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Δεν τολμούσα να πλησιάσω. Στα προάστια του Κόνιγκερ, τα παράθυρα είναι μεγάλα και χαμηλά. Ντρεπόμουν που είχα πετύχει τόσο εύκολα το σκοπό μου. Με τρόμαζε που οι εγγονές μου ήταν εύκολη λία για το βλέμμα μου. Αλλά κι εγώ ήμουν απροστάτευτη. Έτσι κι αυτές γύριζαν λίγο το πρόσωπό τους, θα με έβλεπαν. Οι μικρές δεν ασχολιόνταν με το τι γίνεται έξω. Ήταν απορροφημένες στον εαυτό τους, στις παιδικές τους έγνοιες. Κοριτσάκια με ανοιχτόχρωμα και λεπτά μαλλιά που χύνονται μέσα από τα δάχτυλα σαν αλεύρι. Ήταν μοναχές τους στο σαλόνι, μια σπιθαμή από μένα. Έτσι να άπλωνα το χέρι μου θα τις έφτανα. Αν με ρωτούσε κανείς τι γύρευα εκεί, δεν θα μπορούσα να το εξηγήσω. Έφυγα. זהו.
הלכתי. האחרון היה הלכתי.
הלכתי, בדיוק.
את הלכתי עם הסימן קריאה הזה.
ניסיתי לעקוב, יש לי את הטקסט מולי, ניסיתי לעקוב.
אני הייתי מאוד לחוץ, לא ידעתי מתי זה נגמר.
אילה, בואי תקראי את הפסקה הראשונה הזאת בעברית, שנשמע מה זה היה.
בטח, אני רק לא יכולה להגיד שאני אלווה שיכולתי להתחיל להסביר לך מה עובר לי, מה עובר עליי כשאני שומעת אותה מקריאה את זה.
זה מרגש.
זה מרגש. זה לא, מה זה יותר מרגש? זה מרגש שבכלל אין לי למה להשוות אותו. זאת אומרת, אין שום סוג כזה של חוויה, ואתמול בערב היה לנו מפגש מול קהל, והשתתפו בגואל פינטרחאוט, ועם דניאלה לונדון דקל המופלאה, ושמונה מתרגמים, שמענו את הפתיחה בשמונה שפות, אני הייתי מעבר לאנונים, זה לא... זה משהו אחר.
זה נס גם, אם אנחנו מכירים את הספרות הישראלית ועד כמה קשה לצאת החוצה, אז במובן הזה בהחלט קרה לך נס, אין מה להגיד.
נס. נכון.
אז בואי נשמע את הפסקה הראשונה ונמשיך.
אוקיי. הפעם הראשונה שראיתי את נכדותיי, עמדתי מעבר לרחוב, לא העזתי להתקרב. בשכונות הפרברים של חוניגן, החלונות גדולים ונמוכים. התביישתי בקלות שבה השגתי את מבוקשי, נבהלתי מהיותן שלל זמין למבטיי, אבל גם אני הייתי חסרת הגנה. אילו הסבו מעט את פניהן, הן היו רואות אותי שם. הילדות לא עסקו בנעשה בחוץ, הן היו נתונות לעצמן, לדאגותיהן הפעוטות. ילדות עם שיער בהיר ודק, שנשפח מבין האצבעות כמו קמח. הן היו לבדן בסלון, יותר מדי בהישג ידי. אילו נשאלתי, לא הייתה לי דרך להסביר את אימצעי שם. הלכתי.
מגי, אני רוצה לשאול אותך, מה האתגרים הגדולים? של תרגום יצירה כזאת ליוונית?
זאת שאלה מאוד טובה לדעתי. אני אגיד לך מה, יש לי אני מתחילה תמיד, התחלתי להתעסק בתרגום עם איזה תפיסה מאוד רומנטית ואפילו אופטימית שהפרוזה והספרות לא יכולה בטח לשנות את העולם, אבל היא יכולה להשפיע ולפתוח פרספקטיבות חדשות, ולהראות את המציאות במבט אחר. אז זה בדיוק מה שעושה כל רומן שאני מתרגמת. ומה שטוב ברומן של חילה בלום, זה שהיא מבקשת, או שלא, אני לא רוצה להשתמש במילה דורשת, את הזכות להיות נורמלית. זאת אומרת שהיא חיה בחברה שהיא יש לה את כל הבעיות של מדינות ושל חברות נורמליות, נגיד שהן נורמליות. כן. זאת אומרת היא לא עושה אידיאליזציה של החברה ולא של הדמות עצמה, היא לא מדברת בשם של כולם, היא דווקא ההפך, היא רוצה לדבר על האינדיבידום. אתה יודע, ביוון, עד לפני התרגומים של ספרות החדישה יותר, הייתה הרגשה שהישראלים הם חזקים, הם העם החזק, והוא לא סובל, הוא לא בוכה, האימהות לא בוכות, כשיש איזה פיגוע, מראים בטלוויזיה רק את החלק של השני שהוא סובל, ולא שמים את הדגש לאנשים שסובלים גם כאן. אז כל דבר שיכול לשנות ולשבור את הסטריאוטיפים האלו, וזה מה שעושה גם הרומן של חילה בלום, בשבילי זה חשוב, זה מאוד חשוב. וכמו שאומר גרוסמן, אם מותר לי לדבר עליו, הוא אומר לי שמה עושה ספרות בסך הכל, היא נותנת לנו את אפשרות להכיר את השני, ולהיכנס לנעליים שלו. אז זה מה שהיא עושה גם כן חילה בלום, היא מכניסה אותנו בנעליים של אימא שהיא סובלת והיא יחידה, ובכל זאת היא שייכת לגרופ של הנשים, אבל הנשיות בשבילי זה חלק מהפרובלמטיקה. זאת אומרת, חשוב לי יותר להראות את כל המנוגדות שיש בחברה ובאינדיבידום. זהו.
אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לפני שהצלחנו להעלות אותך לשידור, אמרנו שאת תרגמת גם את א' ב' יהושע, ואת עמוס עוז, ואפלפלד, ואתגר קרת, ודוד גרוסמן, ומעניין אותי, האם עם כל האנשים האלה, את גם דיברת, זאת אומרת, היה לך, התייעצת, היה לך קשר איתם, בעת שתרגמת אותם.
אני אגיד לך דבר אחד, קודם כל אנחנו מזמינים בדרך כלל באתונה את, את הסופרים שמתורגמים, ככה שהייתה לי כל השמחה וזה להכיר אותם, אבל אם אני רוצה להכניס אתכם למטבח שלי, של המתרגם, אני מעדיפה לעבוד לבד, קודם כל בבדידות של החדר שלי, אני זאת אומרת מתבססת על השפה ועל המילים, אני לא רוצה שהוא יגידו לי מה לחשוב, כי היצירה עצמה היא מדברת בשבילי. אחר כך בטח אני אקרא המון ואני אשמע המון, אבל אני לא רוצה שיכניסו לי דעות לפני שאני אגבש איזה דעה עצמית.
אבל בכל זאת בחרת לבוא לתוכנית הזאת, בחרת לשבת בשולחן גדול של מתרגמות ולשמוע את הילה ולהיות בתוך דיון, זאת אומרת, כן בחרת להיות חלק מהדבר הזה שהוא עבודה משותפת.
זה אני באתי ברצון רב, אני מאוד, ואני רוצה להודות בהזדמנות את מוטי שוורץ, את לירן גולוד וטלי בס שעשו עבודה נהדרת ובאהבה והזמינו אותנו. אני לא מרגישה שאני עשיתי עבודה משותפת, אני אגיד לך את האמת. Mm-hmm. זאת אומרת, אני דיברתי, שמעתי דברים מאוד מאוד מעניינים, אבל בכל זאת, כשאני אהיה בחדר שלי, אני אהיה לבד עם הספר. לא רוצה שיתערבו. זה, הספר צריך לדבר בעצמו.
אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך, את תרגמת ליוונית את א' ב' יהושע, זכית בפרס על תרגום מסע לתום האלף, הפרס הלאומי לתרגום ביוון, בולי לאחרונה הלך לעולמו. אני רוצה לשמוע ממך אולי מילה על המיקום שלו ביוון, קוראים אותו ביוון, הגיבו ביוון על הידיעות על מותו?
כן, בטח, אני עצמי כתבתי מאמר בעיתון, היו תוכניות ברדיו, דיברנו עליו, אוהבים אותו, יש לו אוהבים ממש, כמו גם כן בטח חמוס עוז, אלה הסופרים שפתחו את העיניים של היוונים, אני חושבת שזה כל כך חשוב, אני לא יכולה לתאר לעצמך כמה שזה חשוב, יש הרבה אנשים ששינו את דעתם דרכם, ככה שבשבילי הספרות הישראלית זה מאוד חשוב שהיא תהיה מתורגמת, זה לא סתם איזה עניין ספרותי גרדה, זה עוד יותר מזה, יש לו השלכות הרבה יותר גדולות, זאת אומרת, וזה היופי של הספרות בעצם.
מגי כהן מתרגמת ליוונית, הילה בלום המחברת של איך לאהוב את ביתך, הספר שעומד עכשיו במרכז הרזידנסי של התרגום של משכנות שנים, שתיכן משתתפות בו. תודה רבה לשתיכן על השיחה הזאת.
תודה, תודה,
תודה
לך,
גם
תודה
לך.
תודה ענקית למשכנות שנים וגם לכם שהתעניינתם במפעל המדהים הזה.
תודה רבה, להתראות.
להתראות.
שלום, ביי, שלום, ביי, שלום. להתראות.
ואנחנו עוברים ישר לריאליטי, כי איך אפשר שלא? הגיע הזמן להראות לחתונה ממבט ראשון את הדלת, עשית את העבודה, תודה רבה ושלום, יש ריאליטי חדש שיחליף אותה. באתר ליטרארי האב מספרים לנו על תוכנית מציאות חדשה בארצות הברית, שנועדה למצוא את הסופר האמריקני הגדול הבא, או הסופרת.
כמובן. מטרת התוכנית, לפי מה שמסופר שם, היא לשים על המפה סופרים וסופרות מצוינים, שמגיעים מרקע שלא מוביל באופן מובן מאליו לבתי ההוצאה לאור הגדולים בארצות הברית. הם לא צריכים להיות בוגרי תוכניות כתיבה יוקרתיות, למשל, שנחשבות לכאלה שיכולות לסלול לאדם את דרכו להוצאת ספרים מכובדת ולקריירה ספרותית, מן העקב ומן הגורן.
כן, לפי האתר של התוכנית, שכמובן מיהרנו לגלוש בו, בתוכנית יוצגו אירועים ברחבי ארצות הברית, האירועים יעשו שם מין אודישנים. אודישנים. אבל במקום להיות סוזן בויל ששרה,
אתה צריך לקרוא, להקריא טקסט שלך?
אתה עושה בהתחלה בכלל רק פיץ'. אתה מציג במשך דקה אחת את הרעיון שלך לספר.
אבל ספר זה לא עניין של רעיון.
זה נכון, זה לא יעצור שם, אבל קודם כל אתה צריך רעיון. רעיון זה לא מספיק, אבל בלי רעיון, עדיף שתעשה משהו אחר. אם אין לך רעיון לספר, אל תתחיל לכתוב.
הבנתי.
לפחות שיהיה לך רעיון. אז הם מציגים את הרעיון לשורת מומחים מעולם המולות, הם יעמדו על במה כזאת, ואני מקווה, אני אפשר רק לקוות, שהשופטים יהיו עם כאלה כיסאות שהם לא יוכלו לראות מי מציג את זה, הם רק ישמעו את הרעיון, ואז הם ילחצו על כפתור כזה.
והם יסתובבו.
כן, והם יסתובבו. כי אני לא יודע, סתם רעיון כזה שעלה לי. זה משהו שאני חשבתי עליו.
מדהים, מאוד מקורי. אולי תציג את זה כרעיון שם. טוב, מתוך כל האנשים האלה שיהיו באודישנים, יבחרו 6 משתתפים מרקעים וממקומות שונים, ואז ישלחו אותם לחודש שזה המון זמן, חודש שלם של סדנת כתיבה.
הרומן האמריקאי הגדול.
בדיוק, שבה בסדנה הזאת הם התחילו ספר מאפס, כלומר, אסור יהיה להם לבוא עם דברים שהם כבר כתבו מראש.
זה לא פייר.
והם יסיימו אותו אחרי 30 יום. הם יכתבו במשך חודש את הרומן האמריקאי הגדול הבא, יהיו להם מנחים ומנטורים שיעזרו להם וצוות שופטים, יבחן את היצירה שלהם, את הסגנון, את התוכן, וגם כמובן את פוטנציאל המחירות.
ובסופו של דבר יבחר הזוכה או הזוכה שיקבל $2,500 ויוכרז כסופר הגדול הבא. אני רוצה לרדת על התוכנית הזאת, ואני בטוח שאפשר, אבל אני חושב שיש איזה פוטנציאל גדול.
פוטנציאל למה?
לא יודע, זה יכול להיות תוכנית ריאליטי טובה.
לתוכנית ריאליטי, אוקיי.
אני לא...
לא לספרות.
לא בטוח שספרות גדולה תצא משם, אבל את יודעת, זה ריאליטי, גם מחתונמי לא יוצאות מערכות.
לא יוצאות חתונות.
זוגיות נפלאה, נכדים, שושלת, הכל נשמע... לא, זה תוכנית ריאליטי, גם את יודעת.
ומערך הגדול לא יוצאים אחים.
בדיוק, ומכוכב נולד לא יוצאו...
קצת פה ושם.
לא כולם. לא כל הזוכים הפכו לכוכבים.
אני חושבת שאפילו רובם לא.
רובם אולי לא. נינט, אבל הייתה, זה עשו את שלהם, נכון?
נכון. לא, עדן בן זקן, די, רגע, סליחה, יש כמה. אל תגיד נינט.
אני פעם אחרונה שחוויתי.
אתה פעם אחרונה שראית, זו הייתה נינט. נכון. בסדר.
יכול להיות אבל שהשילוב הזה של אפשרות השיווק וביקורת הסגנון והתוכן יובילו ליצירות שאנחנו באמת לא רוצים לקרוא, ואני לא יודע עד כמה, את יודעת, עד כמה הקהל הרחב בכלל רוצה לצפות בדבר כזה? זאת אומרת, זה מעניין אותם ריאליטי, כאילו לשמוע שורת אנשים אומרים, הרעיון שלי לספר זה שמישהי חוצה את הכביש ומתאהבת בנהג שכמעט
אז, אז אותו. אז אני חושבת שאם יודעים לעשות תוכנית ריאליטי, הספרות היא רק, זה לא הדבר המשנה פה.
זה נכון.
יהיו אנשים יפים, יהיו ביניהם אולי רומנים בסדנה הזאת, רומן לא שכותבים, אלא רומן ממש, וכנאות וסנאות, ויהיו תחכים.
הם ישבו בסדנת כתיבה הזאת, ואז הם יבואו אחד לשני ויגידו, הוא כותב זבל.
ירדו אחד על השני, בדיוק.
איך הם נתנו לו ציון כזה
גבוה. זה כמו בואו לאכול איתי, ראית את הסדרה הנהדרת הזאת, בואו לאכול איתי, שאתה אוכלים את האוכל אחד של השני, ויורדים אחד על השני, זה כזה. מה זה הזבל הזה שכתבת? זה משפט נורא בזה. ואז יהיה גם...
וישרפו אחד לשני את המחשב, או משהו כזה, אי אפשר לדעת.
זה יכול להיות במובן הזה, ואז במובן הזה הם יהפכו את האנשים האלה לכוכבים, אם יהיו צופים לזה, כי אז אתה הופך להיות כוכב מעצם ושאתה משתתף, ואז שתוציא ספר, כל האנשים שראו את התוכנית יקראו גם את הספר.
או לפחות יקנו אותו.
נכון, התכוונתי שהם יקנו אותו. לקרוא זה כבר מרחיק לכת. כן. אז באמת לרדת על זה, זה אין טעם, זה הכל ברור, זה, אתה יודע, סדנה ב-30 יום, זה ב-30 יום. אנחנו מוכנים לשפוט אם ישלמו לנו סכום סמלי. או לא סמלי בעצם.
אנחנו מקבלים תמלוגים כמובן, ועם התמלוגים שלנו אנחנו מסיימים ואומרים תודה לתמר בנימין ולמשה מושקוביץ, שעושים איתנו את התוכנית, ומזמינים אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.